שלום, היום אנחנו מתחילים לימוד חדש במערל לפי המנהג המקובל שבין פסח לעצרת נוהגים לקרוא פרקי אבות בבחינת תיקון המידות קודם לתיקון המצוות דרך ארץ קדמה לתורה ולכן אנחנו מחדשים את הלימוד שעסקנו בו פעם, פירושו של המהר"ל לפרקי אבות הנקרא דרך חיים. שזה אחד מן הספרים שבו המהר"ל מעמיק הכי הרבה בדבריו. אם כן, כיוון שלמדנו כבר פרק ראשון, שני וחלק גדול מפרק שלישי, אנחנו היום מתחילים פרק רביעי. משנה ראשונה בפרק רביעי. בן זומא אומר, איזה הוא חכם הלומד מכל אדם, שנאמר, מכל מלמדי השכלתי. איזה הוא גיבור הכובש את יצרו, שנאמר, טוב ערך אפיים מגיבור, ומושל ברוחו מלוכד עיר. איזה הוא עשיר השמח בחלקו, שנאמר, יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך אשריך בעולם הזה וטוב לך לעולם הבא איזה הוא מכובד המכבד את הבריות שנאמר כי מכבדי הכבד ובוזי ייקלו זו המשנה הראשונה נתחיל ברשי בן זומא הוא רבי שמעון בן זומא ובן עזאי, ורבי שמעון בן עזאי. אז למה לא נוהגים לקרוא אותם בשם המלא שלהם, כמו שעושים ביתר החכמים, רבי אלעזר בן עזריה, רבי שמעון בר יוחאי, למה מקצרים את השם שלהם? זו השאלה, שרשי רוצה לטפל בה, למה פתאום בן זומא, בן עזאי, מה קרה שקיצרו את השם, אומר רשי, ולפי שלא האריכו ימים, נקראו בשם אביהם. זה הפירוש של רשי. אם כן, רשי מוסר לנו, שלא הספיקו להאריך ימים עד כדי שיקראו בשמם, כלומר שיתפרסמו בשמם. בהתחלה האדם ניכר על שם אביו, זה הבן של פלוני. זה הבן של פלוני, אתה מכיר את פלוני, כן? זה הבן שלו. ככה בהתחלה האדם ניכר. לוקח זמן עד שאדם קונה שם לעצמו. אז אומר רש"י שכל החכמים האלה שנקראו על שם אביהם, בן זומא, בן עזאי וכו', אלו חכמים שלא האריכו ימים, ולכן הם התפרסמו בשם אביהם. עד כאן לגבי העניין הראשון. בואו נקרא עכשיו את המהר"ל על זה. הפירוש של המהר"ל על פרקי אבות נקרא דרך חיים. דרך חיים ותוכחות מוסר, זה פסוק. בן זומא, אומר המהר"ל, נקרא בן זומא ולא נקרא בשמו שמעון בן זומא, שאמרו בסוף פרק כמה דסנהדרין, הדנין לפני חכמים שמעון בן עזאי ושמעון בן זומא, שהיו יושבים לפני חכמים ושואלים קושיות לחכמים. ודבר זה היה להם בילדותם קודם שהגיעו לכלל זקנה ויצא שמם בחוכמתם ולפיכך נקראו על שם אביהם כי בילדותם לא היו להם שם בעצמם ואף אחר שהזקינו נשאר להם זה השם שנקראו בן זומא בן עזאי. ואף על גב דחשיב שם גם כן אחריני, שהיו דנים לפני החכמים, אלו היו יותר מחודדים ומפולפלים, ולכך נקראו בשם זה. ורשי זל פירש, שלא באו לכלל זקנה, לכך נקראו על שם אביהם, ולפי הנראה אין צורך, כי מפני שיצא להם שם בילדותם, ונקראו בשם אביהם, נשאר להם זה השם, כך נראה. אם כן, אנחנו רואים שהמהר"ל מביא את פירושו של רש"י, ואינו כל כך מסכים עמו. רש"י נתן פירוש פשוט. הפירוש הוא שלא האריכו ימים. כיוון שלא האריכו ימים, אז הם לא הספיקו להתפרסם בשמם של עצמם, אלא נזכרו כולם, נזכרו תמיד בשם של אביהם, בן זומא, בן עזאי וכו'. המהר"ל אומר שהם התפרסמו עוד ביותם צעירים, דווקא. זה הפירוש של המהר"ל. עוד ביותם צעירים הם כבר התפרסמו. אבל מכיוון שהם היו צעירים, אז הם לא התפרסמו מכוח שמם, אלא מכוח שם אביהם. כלומר, לפי פירושו של המהר"ל, זה דווקא בגלל חוכמתם שהם נושאים את השם הזה. כי כבר בצעירותם הם היו יושבים לפני החכמים, שואלים שאלות ומקשים קושיות. הם היו כבר חכמים גדולים. אבל אז, איך קראו להם? איך הם היו ידועים? בשם אביהם. והשם הזה נשאר להם. כלומר, דווקא בגלל שהם הקדימו בחוכמתם, ומהר מאוד הם כבר ידעו להתדיין ולהתפלפל לפני החכמים, אז כבר יצא להם שם. איזה שם? אז לא היו מכירים אותם בשמם הפרטי, עדיין לא התפרסמו בזה. אז הם היו ידועים בשם אביהם. וכיוון שכבר התפרסמו בשם הזה, אז השם הזה נשאר להם לאורך ימים ושנים. זה הפירוש של המהר"ל. אם כן, אנחנו רואים שיש פה שני פירושים שונים. לפי רש"י זה מצד המציאות. פשוט לא הספיקו להתפרסם בשם של עצמם, בשם הפרטי. לפי המהר"ל, דווקא כיוון שכבר בילדותם, בצעירותם, הם היו חכמים, מחודדים, מפולפלים, והם ידעו להקשות קושיות בבית המדרש, ולשאול שאלות כנראה לא קלות, את החכמים, כבר שאלו, מי זה, מי זה, מי אלה, מי אלה? זה בן עזאי, זה בן זומא, זה בן עזאי. אז הם כבר התפרסמו בשם הזה, והשם הזה שנדבק בהם, הוא נשאר להם. זה הפירוש של המהר"ל. כן.
רק יש, זה ברור שהם מכירים אותם מהפרטי, אבל יש איזה מוקדם, או שזה לא ברור, אם מתו מוקדם או לא מתו מוקדם? לפי המהר"ל נשמע כאילו שהם מתו בזמן מסוים.
נכון, אתה צודק. השאלה גם, מה זה נקרא בקיצור ימים? זה השאלה. גם זה אפשר לדון. אתה צודק. אם זה היה כל כך ברור שהם ממש מתו צעירים, אז לא היה, אז המהר"ל היה מודה בזה, אבל לפי המהר"ל זה לא ככה יוצא ברור. השאלה, מה זה נקרא באמת צעירים? רש"י פשוט לא, שזה מספיק צעיר, כדי שפרסום שמם הוא בשם אביהם. זה לרש"י פשוט.
מה שמבין מתוך זה שקוראים להם בשם אביהם, אז הם מבין שהם מתו צעירים? מתוך זה שקוראים להם ככה בן עזאי, אז אני מבין שהם מתו צעירים?
לא, גם כנראה שרש"י ידע את זה. הוא קיבל דבר כזה, שהם מתו צעירים. גם בן זומא וגם בן עזאי. ככה הוא קיבל. ולכן זה מסביר אצלו בפשטות מדוע הם המשיכו להיקרא בשם הזה, כי הם לא הספיקו להתפרסם בשם הפרטי. אצל המהר"ל זה דווקא מצב שמהר מאוד, כן, לאדם קורה, זה לוקח זמן, עד שמכירים אותו בשמו, כן, החכמים הגדולים, בסדר, הם לא בגיל 20 כבר הכירו אותם והתפרסמו בכל מקום, אבל הם כן, דווקא בגלל שהיו גדולים. טוב, עכשיו אנחנו עוברים למה שהם באים ללמד אותנו. מה בא בן זומה ללמד אותנו? שזה אגב, מאשר את דברי המהר"ל. שהרי בן זומה, כן, בא ללמד אותנו דברים כאלה גדולים, והוא עדיין נקרא בשם אביו. אז זה מראה כמה הוא הקדים כבר בחוכמה, כמה הוא כבר היה חריף, שהוא היה יכול לנסח כללים וחוכמה. כי מה זה פרקי אבות? פרקי אבות זה לא העצות שכל אחד יכול לתת. אם כל אחד יכול לתת את העצות האלה, אז לא צריכים פרקי אבות. זה עצות בתיקון האדם, שהם הפכו להיות משניות. הרי פרקי אבות זה משנה. זה מסכת אבות. זאת אומרת, זה כמו קבלה מהר סיני. זה משנה. זה קבלה מהר סיני. אם אדם רוצה לתקן את מידותיו ולהיות ראוי לחוכמת התורה, הוא חייב ללכת לפי הכללים שמופיעים כאן. והחכמים שמוזכרים באבות, הם אבות החוכמה. זה אחד מן הפירושים לשם של המסכת הזאת. מדוע קוראים למסכת הזאת בשם אבות? ויש על זה הרבה פירושים. למה קוראים למסכת הזאת בשם אבות? פירוש אחד, כי החכמים היו אבות בחוכמה. והם לנו גם, הם נתנו לנו גם כללים וחוכמה. כללים זה אבות, כמו אבות מלאכה. אנחנו בשבת, אסור לנו לעשות אבות מלאכה. אז המסכת הזאת זה אבות, לא בענייני דינים, אלא בענייני מידות. אבות בענייני מידות, כמו שיש אבות מלאכה, יש אבות הטומאה, זה כללים, יש גם אבות בתיקון המידות. ואיפה זה כתוב? במסכת אבות. אז בן זומה, הוא עוד נקרא על שם אביו, וכבר בשמו, כבר מפיו, אנחנו מחזיקים כללים לתיקונו של אדם. זה רק מראה, כן? ולכן המהר"ל הסביר את מה שהסביר. תראה, החכם הזה, הוא היה מאוד צעיר, עד כדי כך שעדיין לא מכירים, הוא לא מתפרסם בשמו הפרטי, מכירים אותו על שם אביו, וכבר הוא זוכה להגיד דברים שישארו לדורות כאבות החוכמה, כאבות תיקון המידות. טוב, אז אנחנו מתחילים ללמוד את הדבר הראשון. הדבר הראשון, איזה הוא חכם. בן זומה אומר, איזה הוא חכם? הלומד מכל אדם. אומר רש"י, הלומד מכל אדם ואפילו ממי שאינו גדול ממנו בחוכמה, הולך ולומד ואינו מתבייש. אם כן, רש"י מסביר מה החידוש. מה החידוש בדברי בן זומה? כי הרי זה מה שאנחנו צריכים לחפש. בכל אחד מדברי החכמים במסכת אבות, אנחנו צריכים לחפש מה החידוש. אז החידוש לפי רש"י הוא, אם אדם הולך ולומד ממי שגדול ממנו, אז זה לא חידוש. הרי ממי אתה רוצה ללמוד אם לא ממי שגדול ממך? ברור שאתה הולך ללמוד ממי שגדול ממך. אם כן, זה לא חידוש. אז מה החידוש? החידוש הוא שאתה מוכן ללמוד ממי שקטן ממך. איך יכול להיות שאתה תלמד ממי שקטן ממך? כי יש נקודות של חוכמה בכל אדם. גם במי שקטן ממך יש נקודת חוכמה מסוימת שהיא נמצאת בו ולא נמצאת בך. ואם אתה לא תלך אליו, את נקודת החוכמה הזאת הייחודית שהוא שכה בה, אתה לא תקבל והיא תחסר לך. עכשיו, מה תיקון המידה שיש בזה? הרי זה מסכת אבות. ענבה. רש"י אומר, ואפילו ממי שאינו גדול ממנו בחוכמה, הולך ולומד ואינו מתבייש. כן? כי זה בוודאי לא פשוט בשביל אדם גדול ללכת לאדם קטן ממנו. זה לכאורה פוגע בכבודו. ולכן הוא אמור להתבייש. אבל האדם הזה אין בו את אותה מידה שגורמת בושה, שכאילו יש פה פגיעה בכבודו, כי החוכמה דורשת מן האדם ענווה מוחלטת, זה יסוד החוכמה, ולכן משה רבינו קיבל תורה מסיני, והאיש משה ענב מכל אדם. זה חייב ללכת ביחד. כגודל הענווה, גודל החוכמה, ולכן אומר בן זומא, אם אתה רוצה להיות חכם, אתה חייב לעבוד על המידה הזאת, שאתה תהיה מוכן ללמוד, אפילו ממי שקטן ממך. הגמרא נתנה לנו בזה שיעור גדול. היא נותנת לנו בזה שיעור גדול. מה זאת אומרת? שמדי פעם הגמרא מצטטת את האנשים בשוק. הביטוי המפורסם בגמרא הוא כדאמרי אינשי. תרגום, כמו שאומר העולם. אתה גמרא, רב אשי מנסח ש"ס לכל הדורות, ואתה מצטט מה שהעולם אומר? ודאי. כי יש חוכמה במה שבני אדם אומרים. בני אדם יש להם ניסיון. הם לומדים מן הניסיון. והרבה פעמים את הניסיון הזה הם מנסחים בפתגמים, בכללים, בהדרכות כלליות. אז הגמרא לא מתביישת ולא מח כדי אמרי אינשי. בוא תשמע מה אומרים בשוק. אתה תלמד מזה משהו. אם כן, אם אפילו הגמרא מוכנה לצטט כדי אמרי אינשי, כמו שאומרים, קל וחומר שאתה לא תתבייש ללמוד אפילו ממי שקטן ממך. זה לפי רש"י החידוש שבדברי בן עזאי. בן זומא, סליחה. עכשיו בוא נראה ונעבור לפירושו של המהר"ל. איזה הוא חכם? יש לשאול בזה שאמר, איזה הוא חכם הלומד מכל אדם. למה לא יהיה חכם מי שיודע תורה הרבה? אם כן, המהר"ל בפירוש שלו על פרקי אבות נוקט בשיטת השאלות. כלומר, הוא עורך על כל משנה ומשנה סדרה של שאלות, ולאחר מכן הוא נותן תשובות. שאלה ראשונה, הגדרה מעניינת. מי זה חכם? איזה הוא חכם? איזה הוא חכם שישב בישיבה ולמד 20 שנה? מה זאת אומרת איזה הוא חכם? אנחנו יודעים מי זה חכם. חכם זה מי שיושב הרבה זמן ולומד הרבה תורה. זה חכם, נכון? תודה רבה. אבל זה לא מה שאומר בן זומא. השאלה למה בן זומא נקט דווקא בדבר הזה, שהחכם זה הלומד, איזה הוא חכם, הלומד מכל אדם. למה הוא לא הלך בדרך הפשוטה, שהחכם זה מי שצבר חוכמה. ועוד, שנאמר מכל מלמדי השכלתי, מנה לי לפרש כך. כי נראה פירוש מכל מלמדי יותר מכל מלמדי. כמו הנחמדים מזהב ומפז רב. שאלה שנייה. יש באות מם בתחילת מילה כמה משמעויות. באופן פשוט אומר המהר"ל שמם בתחילת מילה זה מם היתרון. אני אוהב מתוק יותר ממר. אז אומר המהר"ל לכאורה, הפירוש הפשוט של הפסוק שנאמר מכל מלמדי השכלתי, אני חכם כי אני הצלחתי ללמוד יותר מכל מלמדי. שזה הרבה פעמים קורה, שהאדם לומד ובסוף הוא עולה גם על אלה שלימדו אותו. אז אומר המהר"ל, מאיפה לו לבן זומה שהפירוש מכל מלמדי השכלתי זה לא מם היתרון אלא מם המקור. מכל מלמדי, מתוך כל מלמדי השכלתי. כלומר המהר"ל עושה כאן בבירור המילולי. בן זומה הבין שהפסוק מכל מלמדי השכלתי, הכוונה מתוכם, בזכותם, בגללם אני השכלתי. אומר המהר"ל, לא, אולי הפירוש של הפסוק זה לא זה. מכל מלמדי השכלתי, הכוונה עליתי על כל מלמדי. ועוד, שאמר איזה הוא עשיר, השמח בחלקו. אף כי בוודאי ראוי לומר, כי השמח בחלקו הוא עשיר, גם כן כאשר הוא מסתפק בעצמו, אך לשון איזה הוא עשיר, שמשמע כי דווקא השמח בחלקו הוא עשיר, וזולתו אינו עשיר, דבר זה קשיא. בוודאי, כי למה לא יהיה עשיר מי שיש לו 100 שדות ו100 כרמים ו100 עבדים עובדים אותם כדי איתה בפרק שני לשבת? שאלה נוספת של המהר"ל על המשנה, כן, הוא צובר שאלות. איזה הוא עשיר? בכלל, מה שהמהר"ל עכשיו מאיר זה הערה מאוד חשובה. כשהמשנה אומרת איזה הוא חכם, איזה הוא גיבור, איזה הוא עשיר, איזה הוא מכובד, אומר המהר"ל שהלשון הזו, איזה הוא, זה לשון של מיעוט. כלומר, הוא נחשב לעשיר, הוא נחשב לחכם, הוא נחשב, אבל מישהו אחר לא. איזה הוא, עליו אני אוכל להגיד חכם, עליו אני אוכל להגיד עשיר, עליו אני אוכל להגיד מכובד, גיבור, עשיר, מכובד. אומר המהר"ל, אז אם ככה זה לא מובן. למה? מה זאת אומרת? אדם שיש לו מיליונים, איך הוא אומר? שיש לו 100 שדות, 100 כרמים, 100 עבדים שעובדים אותם. מה, זה לא עשיר? הגדרה של עשיר זה שמח בחלקו. נכון, אומר המהר"ל, אני מסכים. שמי ששמח בחלקו זה יפה מאוד, הוא מסתפק בחלקו, כל הכבוד. אבל אתה לא יכול להגיד שזה האדם היחיד שנחשב כעשיר. באופן פשוט, יש דבר כזה אנשים עשירים בעולם. אנחנו מכירים אותם. אבל המשנה נראית כממעטת וממקדת, ואומרת שדווקא העשיר, זה השמח בחלקו. צריך להבין למה. ועוד, איזה הוא מכובד המכבד את הבריות? מי דכתיב? כי מכבדה יכבד, ומה ראיה היא זאת שהמכבד הבריות הוא מכובד? מה זה אומר? איזה הוא מכובד המכבד את הבריות? מכובד זה אחד שמכבדים אותו. המכבד את הבריות. איך? איזה הוא מכובד? המכבד את הבריות. מכבד את הבריות זה האדם הפועל כלפי אחרים. אבל איך זה חוזר עליו להיקרא הוא בשם מכובד? בדברים אחרים אני מסתדר. איזה הוא חכם? הלומד מכל אדם. הוא לומד. איזה הוא גיבור? הכובש את יצרו. יפה, הוא גיבור בזה שהוא פועל לכבוש את יצרו, לפחות בזה. איזה הוא עשיר? שמח בחלקו. מסתפק במה שיש לו, נחשב כעשיר. אבל איזה הוא מכובד? אז צריך משהו שקשור אליו. תשובה? הוא מכבד אחרים. הוא מכבד אחרים, זה עושה אותו מכובד? אולי הוא מכבד את כולם ואף אחד לא מכבד אותו? לכן אומר המהר"ל, איזה מין ראיה זאת? לא ברור. ומה ראיה היא זאת שהמכבד הבריות הוא מכובד? ועוד קשיה. למה בא לפרש אלו ארבע מידות בפרט, ולא בא לפרש מידות אחרות? שאלה האחרונה של המהר"ל על המשנה. תמשיך את הרשימה. איזה הוא ענב? איזה הוא נחמד? איזה הוא עליז? תמשיך. למה דווקא בן זומה החלטה שצריך להגדיר את החכם, את הגיבור, את העשיר ואת המכובד? יש עוד, לא חסר עוד דברים שאפשר להגיד על האדם. למה הלכת דווקא לטפל בארבעת המידות האלו? זו השאלה האחרונה של המהר"ל. אם כן, המהר"ל שאל סדרה של שאלות על המשנה, ועכשיו הוא בא לטפל בתשובות. אומר המהר"ל, פירוש המאמר הזה, כי בא בן זומה לתת מוסר על המעלות שהם לאדם, ומפני כי בא ללמוד על דבר שהוא כולל, דהיינו, על הדברים שהם בפרט שייכים לאדם במה שהוא אדם. שם התנה דברי בן זומה ראש הפרק, כמו שפירשנו בפרק רבי אומר ובפרק הקוויה, שבאים גם כן ללמוד מוסר כללי. כלומר, אומר המהר"ל, כמו בראשי הפרקים הקודמים, ראש פרק שני, ראש פרק שלישי, עכשיו ראש פרק רביעי, למה בחר התנה? באופן פשוט, התנה זה רבי יהודה הנשיא, שחיבר את המשנה וסידר אותה. למה הוא החליט שהמשנה הזאת היא זאת שצריכה לפתוח פרק רביעי? מה, כי בן זומה אמר את זה לפני כולם? לא, יש עוד תנאים, היו עוד הרבה דברים שנאמרו. תשובת המהר"ל, בראש פרק שמים דברים כלליים לתיקונו של האדם, אחר כך המשניות אחרות יעסקו יותר בפרטים בתיקון המידות, על פי העיקרון כלל ופרט. אז אם כן, אומר המהר"ל, שים לב שאם בחרו בדברי בן זומה כדי לפתוח פרק רביעי, זה אומר שבן זומה אמר את הדברים הכי כלליים ששייכים לתיקונו של האדם. ועכשיו אנחנו צריכים להבין את כוונתו בזה. והוא מסביר. הוא בא בן זומה ללמד על מעלות אלו שזכר, שהם שייכים בפרט על האדם. ובזה הוא בא לתרץ כמה דברים, כולל השאלה למה דווקא בן זומה בחר בארבעת הדברים האלו. שכל אותם מעלות אינם נחשבים מעלה, כי אם כאשר הם באדם עצמו. כי אלו ארבע דברים שייכים לאדם ונכנסים בגדר האדם. אומר המהר"ל, מה שעושה את מעלתו של האדם, זה לא רכוש שיש לו, כלומר, לא דבר שיש מחוץ לאדם, אלא דבר שנמצא באדם עצמו, כוונה במהותו. מה שמגדיר את האדם, זה לא הסובב אותו, אלא מה שיש בו בעצמו. והדברים שהזכיר בן זומה, הם מן הדברים השייכים בו בעצמו. המעלה שהאדם קונה מצד עצמו. קנה שם טוב, קנה שם לעצמו. אף אחד לא יכול לקחת לך את זה. מישהו אחר, אם קנית תואר, אז בסדר, אז לך תואר. אבל גם לא יש תואר. קוראים לך דוקטור? כן. אבל יש עוד הרבה אנשים שקוראים להם דוקטור. אז זה לא מגדיר אותך מצד האמת. אלא מה שמגדיר את האדם, זה ערך שהוא קונה בו בעצמו. ועכשיו הוא מפרט. כי החוכמה לשכל האדם שהוא האדם. ואז אומר המהר"ל, בוא נתחיל לעבור מה זה אדם. אחד, האדם זה השכל שבו. דעת. אין אדם בלי דעת. אדם בלי דעת זה לא אדם. עד כדי כך שהגמרא אומרת במסכת ברכות, שמי שאין בו דעת אסור לרחם עליו. זה לא אדם. זה מה שמבדיל בין האדם לבין הבהמה. הדבר השני, מה שמגדיר את האדם, הנפש. והגבורה לנפש האדם שהוא האדם. זה הדבר השני. מהו הדבר השני שמגדיר את האדם? כוחות הנפש שלו. זה שלו. זה הנפש שלו. אף אחד לא בא, לא יכול לבוא במקומו בכוחות נפשו. דעתו ונפשו. שלוש. והאושר קנייני האדם שאי אפשר לאדם זולתם. דבר שלישי, יש לכל אחד רכוש משלו. נקראים על שמו. אף אחד לא יכול להיכנס לגבולו. הוא בזה האדם מוגדר גם מצד מה ששייך לו, מקומו בעולם, זהו. וכן, דבר רביעי, הכבוד הוא לאדם עצמו, כמו שהתבאר. דבר רביעי, יחס לאדם, כלומר, מקומו של האדם בעולם, זה נקרא כבודו. כבודו זה הכוונה המקום שהאדם תופס בעולם, המעמד. כמו שאמרנו קודם, קנה שם טוב, קנה לעצמו. זה שלו. לכך אמרו, כי אלו דברים ראויים שיהיו לאדם עצמו, כיוון שהם שייכים לאדם ולא יהיה מצד זולתו. כוונת המהר"ל לומר, לכן כשאדם צריך לעשות חשבון נפש, במה הוא צריך לטפל? במה אין המעלות שהוא צריך לקנות? מה המדרגה שהוא צריך להשיג? הוא צריך להשיג מדרגה בארבעת הדברים השייכים לעצם מהותו. שכלו, נפשו, קניינו וכבודו. כבודו זה מעמדו. מעמדו זה גם קשור לייעודו. לתפקידו. נולדת להיות רופא, תהיה רופא. זה העניין. אלה ארבעת הדברים שמגדירים את כל ממדי האדם, ובדברים האלה האדם צריך לקנות דבר עצמי. וזה שאמר איזהו חכם הלומד מכל אדם. כי שם חכם בו יתואר האדם עצמו שנקרא חכם. ומאחר כי שם חכם תואר לאדם, אין ראוי שיתואר בו האדם, כי אם כאשר התואר מצד עצמו, כי האדם אשר יש לו בית, כיוון שאין הבית תואר לעצמו של אדם, רק שהוא דר שם, לא יתואר האדם ממנו. ואף אם היה זה שיתואר האדם, אף כי התואר אינו בעל האדם מצד עצמו, מכל מקום אין זה תואר גמור לאדם, כאשר אינו בא מצד עצמו. ולפיכך, אין ראוי שיתואר האדם על ידי החוכמה שהיא זולת האדם, ואין החוכמה אליו מצד עצמו. אומר המהר"ל, האדם צריך לקנות חוכמה. זה חלק מהגדרת האדם. וזה מחייב אותו לקנות את החוכמה. לרדוף אחר החוכמה. לבקש את החוכמה. להיות בכלל מוגדר כמי שחכם. זאת אומרת, כיוון שאחד מן הדברים שמבררים את ההבדל שבין האדם לבין יתר הנבראים זה הדעת, כמו שרש"י מסביר, ויפח באפיו נשמת חיים ויהי אדם לנפש חיה, שנפש האדם חיה יותר מכל הנבראים, ומה חיותו הנוספת? בזה שיש בו דעה ודיבור. אם כן, האדם צריך לקנות את זה כדבר עצמי. זה תואר מתאים לאדם שיקרא חכם. זה לא תואר מתאים לאף נברא אחר. אתה יכול להגיד שהסוס הוא מהיר. אתה יכול להגיד שהנשר הוא אף מהר. אם אתה רוצה להגדיר אדם מצד היותו אדם, התואר שהכי מתאים לו זה הגדרה של חכם. וזה האדם לא יוכל לקנות אם הוא לא קונה את זה מצד עצמו. זאת אומרת, אף פעם לא אדם לא יקבל את התואר הזה מתוך דבר שהוא חיצוני לו. לא יוגדר האדם בשם חוכמה אם יש לו הרבה ספרים בבית. האדם הזה יש לו הרבה ספרים בבית. טוב, אז הוא אספן. האדם הזה מבקר הרבה בספרייה, אז הוא אוהב ספריות. אבל זה לא מה שמחפש האדם. האדם צריך להיות מוגדר מצד עצמו, תוארו העצמי, כן, המהותי, הבלעדי, שהוא לא יתחלק בו עם אף אחד אחר, בגלל שאם אתה חכם, זה לא גורע מהשני שגם הוא ייקרא חכם, ואם הוא ייקרא חכם, זה לא יעשה אותך חכם. זאת אומרת, אתה חייב לקנות את זה כדבר עצמי בלעדי, ייחודי לך, ואתה לא תתחלק בזה עם אף אחד. לא שייך שאדם יתחלק בתואר של חכם עם מישהו אחר. למה? כי זה נוקע לנקודה הכי מהותית שבאדם, נקודת החיים שבו, והיא להיותו בעל דעה שנברא בצלם אלוקים. לכן הדבר הראשון שבו פותח בו בן זומה בהדרכה הכוללת הניתנת לאדם, ראה לעיקרי חכם. כשבעצם בן זומה מתחיל, המהר"ל מגלה לנו פה דבר מאוד גדול. אנחנו מיד מתעסקים באיך אני אקרא חכם. אבל המהר"ל מברר לנו מה הנחת היסוד שבדברי בן זומה. כיוון שבן זומה בא לתת הדרכה כוללת לאדם, אז הוא מסביר שהדבר הראשון, כשאתה ניגש לעסוק בנברא הזה שנקרא אדם, זה להתעסק באיזה הוא חכם. זה הדבר הראשון שצריך לעניין אותך. זה הדבר הראשון שאדם צריך לשאול את עצמו. האם זכיתי בחיי להגיע למדרגה שישאלו האם האדם הזה הוא חכם או לא? זה העניין הראשון שבו יתברר מדרגתו כאדם. לא ביררת את זה, לא הצלחת לקנות את זה, אז אם כן אתה עוד לא נכנסת לגדר של אדם. זה לא משנה באיזה גיל אתה נמצא. וזה שאמר איזה חכם, שראוי שיקרא חכם. זהו אשר הוא לומד מכל אדם. כלומר, עכשיו נשים לב למה שהמהר"ל אומר, איך האדם עובר להיות נקרא בשם חכם, שזה מברר את מדרגתו כאדם, כלומר שמשתוקק אחר החוכמה, מצד עצמו, עד שהוא לומד מכל אדם, הנה ראוי אדם כזה שיקרא בשם חכם, בשם חכם בוודאי, שלא באה לו החוכמה במקרה, רק כאשר הוא היה משתוקק אל החוכמה, עד שלמד מכל אדם ונחשב החוכמה מצד עצמו, שהיה משתוקק לחוכמה. אומר המהר"ל, שבן זומא מחדש חידוש עצום, הלומד מכל אדם, זה לא חלק מן ההגדרה, זה התוצאה. התוצאה היא שאם אתה חכם, אתה לומד מכל אדם. אז מה זה אם כן החכם? יש לו קריאה מיוחדת במשנה למהר"ל, אז מה זה החכם? התוצאה שהוא לומד מכל אדם. כיוון שהוא חכם, הוא לומד מכל אדם. אז מה ההגדרה של חכם? תשובה, הלומד. איזה הוא חכם? הלומד. המבקש ללמוד. הנמצא במצב מתמיד של חיפוש אחר החוכמה. המבקש, משתוקק, רץ אחר החוכמה. מחפש אותה בכל פינה. כל כוחות נפשו מגויסים לבקש חוכמה. ולכן התוצאה של המדרגה הזאת היא שהוא ילמד מכל אדם. כיוון שהאדם הזה קנה את המדרגה של חכם, והמדרגה של חכם נקנתה אצלו בזה שהוא קנה אהבת החוכמה, בקשת החוכמה, אם תבקשנה ככסף. אתה כל הזמן מבקש את החוכמה, אז אתה כמו אחד שהולך לצוד. אתה דרוך. אתה בדריכות מתמדת. ובאותו רגע שאתה נתקל בדבר שאתה יכול ללמוד ממישהו, אתה מיד לומד. זה מוכיח שאתה חכם, שאתה לומד מכל אדם. אם אתה לא היית חכם, אתה לא היית לומד מכל אדם. למה? כי היית עובר ליד כל נקודות החוכמה האלה, שמפוזרות בכל העולם, בין כולם, ובכלל לא היית שם לב, כי זה לא מעניין אותך, כי אתה בן אדם אדיש. כי לא אכפת לך מן החוכמה, כי אתה עסוק בדברים אחרים, הראש שלך במקום אחר. אבל בן זומא בא ולהגיד לך, אדוני, פה אנחנו עסוקים במי שמבקש להיות אדם. זה העניין של מסכת אבות, מדרגת אדם בשלימות. הרמב״ם כותב בהקדמתו לאבות, שמסכת אבות זה הכנה למדרגת הנבואה. אז כדי להיות מוכן לזה, אתה כמובן צריך קודם כל לקנות את מדרגת אדם. ומדרגה, דבר ראשון שיאפיין את האדם, זה שהוא חכם. אומר המהר"ל, חכם זה לא מי שיודע הרבה, זה מי שמבקש ללמוד חוכמה. זה מי שנמצא בחיפוש מתמיד אחר החוכמה. לכן זה מתאים גם לתיקון המידות. אחרת זה לא היה במסכת אבות. זה היה צריך להיות בתוכניות הלימודים. זה לא כאן. מסכת אבות לא מתעסקת בזה. מסכת אבות במה היא מתעסקת? בתיקון המידות. אז איזו מידה תיקנת? השתוקקות לחוכמה. פיתחת אצל עצמך בקשת האמת. ומכיוון שקנית את המדרגה הזאת, אז עכשיו מכל אדם, כל מי שמוציא מילה מן הפה, אתה בהקשבה. אולי יש איזה משהו חכם שאני אוכל ללמוד ממנו. כל דבר אתה מתבונן, כל דבר אתה שם לב. מכל מעשה, יש לך לקחים גדולים, אתה מפיק לקחים עצומים. זה הגדרת החכם, אומר בן זומא. לכן אתה תראה שהחכם, בזה שהוא חכם, הוא לומד מכל אדם. רק כאשר הוא היה משתוקק אל החוכמה, עד שלמד מכל אדם ונחשב החוכמה מצד עצמו, שהיה משתוקק לחוכמה. מה עושה שהאדם לא נקרא סתם אדם, אלא נקרא באמת חכם? זה בגלל ההשתוקקות שלו לחוכמה. יכול להיות שיש לו עוד הרבה מה ללמוד, וכי יש דבר כזה אדם שלא יהיה לו מה ללמוד? עד 120 הוא ודאי יהיה לו מה ללמוד. אבל למה אני כבר אם ככה מזכה אותו בשם חכם, אם יש לו תמיד עוד מה ללמוד, ועוד ועוד ועוד? בגלל שאצלו יש מידה קבועה בנפשו. אבל אם לא למד מכל אדם, רק מרב אחד שהוא חכם גדול, הרי חוכמתו גם כן נתלה ברב שהוא מן החוץ, לא מצד עצמו, שהרי בשביל חשיבות הרב קיבל החוכמה. אבל אם יש לך אדם כזה, שהוא אומר, אני לא לומד מכולם, אני לומד רק מרב אחד, יש לי אחד וזהו, אני רק לומד ממנו. אז אומר המהר"ל, אתה לא נקרא חכם מצד עצמך. למה? כי אתה אדם תלוי. זה כמו העגל שיונק מן הפרה. הוא עדיין תלוי באמו, אז אתה לא נקרא עדיין חכם מצד עצמך. אם החכם ילמד אותך, אתה תלמד. ואם הוא לא ילמד אותך, אתה לא שואל. אתה לא שואל. ראיתי בספר על הרב שלמה זלמן אוירבך, שהוא היה מתלונן על התלמידים בישיבה, שהיו באים לשאול אותו המון שאלות. מה לא טוב? הוא אומר, כי הם באים לשאול דברים שהם יכולים ללמוד בעצמם. ואז כולנו מפסידים. הם באים לשאול דברים שהם היו צריכים לדעת מעצמם. הם לא מתאמצים, הם לא מחפשים. שואלים את הדברים הכי פשוטים, וגם אני מפסיד. כי אני כל הזמן צריך לתת תשובות לדברים הכי פשוטים שיש. במקום שהתלמידים גם יחכימו אותי, וישאלו אותי דברים שדורשים סברה, וחוכמה, ולשבור את הראש, ולחפש, ולהעמיק, ולחקור, אני צריך להגיד להם דברים שכתובים בשורה הראשונה. חפשו קודם כל, תתאמצו, תבקשו חוכמה. אל תהיו כאלה תלויים בכל דבר. תהיו חכמים אמיתיים. ואין ראוי שיקרא בשם חכם, אשר השם הזה בא על האדם מצד עצמו. שבא עליו התואר, זה מצד עצמו, מי הוא מבקש את החוכמה. ולא שהוא לא, הוא במקרה נתקל באיזה ידיעה. לא, זה לא נקרא חכם. במקרה נכנס לשיעור. הוא מחכה לבוא ללמוד. הוא ממתין בדריכות. כי יש לו המון שאלות, והוא מחפש את התשובות. והוא חקר ובדק והוא לא מצא תשובה. אז הוא בא לבקש את החוכמה. לא במקרה נתקל, נפל בטעות באיזושהי הרצאה, באיזשהו שיעור. יצא לו טוב. זה עדיין לא, זה לא יגרום לו להיקרא חכם. ולפיכך, אשר ראוי שיקרא בשם חכם, הוא הלומד מכל אדם. שהכל שווה על המקבל שהוא למד מהכל. הוא כלי קיבול לכל חוכמה. הוא כמו ספוג שסופג כל טיפה. אם כן, החוכמה נתלה במקבל. וראוי שיקרא בשם חכם, כי אז נחשב מקבל החוכמה, כאשר הוא לומד מכל אדם, מבלי בחינה בין גדול לקטן. זה חוזר בסוף למה שאומר רש"י, שהחכם זה מי שמוכן ללמוד מכולם, גם מי שקטן ממנו, וזה מה שאמר הוא אומר בסוף. כי מי שמבקש חוכמה, מבחינתו זה לא משנה. שהוא יהיה גדול, שהוא יהיה קטן, אם יש בו חוכמת אמת, אז הוא מוכן לקבל אותה. הוא יקשיב לכל אחד בהרבה ענווה. הוא לא יזלזל ויגיד, זה בכלל לא מעניין אותי מה הוא מדבר בכלל. מה אכפת לי עכשיו? לא, שומע. אם זה דבר שיש בו חוכמה, הוא יקבל, הוא יקשיב, הוא ישים לב, וככה הוא יחכים עוד יותר. ואכן, תמיד הלימוד הטוב זה לימוד בחבורה. כי אם אפשר ללמוד לא רק ממה שמי שנותן את השיעור אומר, אלא גם ממי ששואל, מה הוא הבין, וכשהוא מקשה, וכשנותנים תירוץ, האם הוא מקבל, לא מקבל, זה בדיוק השאלה שרציתי לשאול, גם הוא שאל, זה יוצא טוב ככה. כן, כן בנימין. עניתי, טוב. זהו. אז זה בינתיים ההגדרה הראשונה שקיבלנו, בזכות בן זומא. איזה הוא חכם הלומד. והתוצאה, כיוון שהוא מוכן להיות במצב של למידה, של השתוקקות לחוכמה, אז זה מכל אדם, אז הוא לומד מכל אדם. זה התוצאה כבר. זה אתה תראה אצלו, שמכל אדם הוא ילמד. טוב, השיעור הבא יהיה רק ביום חמישי. למה? כי מחר זה יום עיון לקראת יום העצמאות. ביום שלישי אנחנו לא לומדים מהר"ל, לא לומדים גמרא, שני השיעורים, וביום רביעי זה יום עצמאות, אז אנחנו חוזרים ללימוד מהר"ל בעזרת השם פעמה ביום חמישי, נכון? עשיתי חשבון, נכון? טוב.